עסקנו שבוע שעבר קצת נושא מידת הרחמים. פרשת השבוע שלנו אנחנו נפגשים דרך החז"ל שוב במידת הרחמים, בסוגיית הרחמים, בהקשר קצת שונה. תקרא כאן ציפור לפניך לדרך בכל לארץ, בפורחים וביצים, לא תיקח האם על הבנים, שלח תשלח את האם, ואת הבנים תיקח לך. הרמב״ם במורה נבוכים, שיטתו בחלק השלישי של מורה נבוכים, לתת טעמים למצוות. הרמב״ם בצורה מאוד פרטנית מסדר את כל המצוות, את כל המצוות ל-14 מערכות. זה בעצם היסוד המחשבתי של החילוק אחר כך ליד החזקה, ל-14 ספרים. מחלק את כל המצוות לסוגים, וכל סוג מנמק את את הפרטים, את הטעמים של כל מצווה ומצווה. כשהוא מגיע למצוות שילוח הקן, אומר הרמב״ם שהדבר נובע מהתחשבות באיסורים הנפשיים של החיה, של העוף. האימא, כן, שלוקחים לה את הילדים, זה גורם לאיסורים נפשיים גדולים מאוד. וכשאדם שם לב שהתורה מקפידה על איסורי הנפש של האם, ילמד מזה על אחת כמה וכמה על איסורי הנפש של החבר שלו, של אדם לחברו. כך אומר הרמב״ם במורה נבוכים. הוא מיד מקשה על עצמו מהמשנה המפורשת במסכת ברכות פרק ה', האומר על כאן ציפור יגיעו רחמך, משתקים אותו. אנחנו יודעים שמי שאומר על כאן ציפור יגיעו רחמך, מי שמתבטא על מצוות כן ציפור כמצווה שקשורה לרחמים, משתקים אותו. אז הרמב״ם מקשה על עצמו משנה מפורשת, אתה מנמק את מצוות כן ציפור מרחמים, הנה המשנה המפורש אומרת שצריך לשתוק. אומר הרמב״ם, תראה, אם תפתח שם את הסוגיה, תראה שיש שתי דעות בגמרא למה משתקים אותו. שתי דעות. דעה אחת אומרת, בגלל שעושה מידותיו של הקדוש ברוך הוא רחמים ואינם אלא גזרות. זאת אומרת שאתה מסתכל על ההנהגות של הקדוש ברוך הוא בעולם, ואתה מייחס עליהם נימוקים אנושיים, אתה מנמק אותם בנימוק של רחמים, שבעצם הקדוש ברוך הוא מה שהוא רוצה זה לרחב על הבריאה, וזה לא נכון. המצוות של הקדוש ברוך הוא, אל תייחס להם מחשבות אנוש, אל תייחס להם טעמים אנושיים, זה גזרות. אבל יש טעם שני שם מופיע בגמרא, לשון הגמרא שם, שמטיל קנאה במעשה בראשית. כלומר, כשאתה מדבר על זה שכאן ציפור הגיעו רחמך, אז אתה אומר, כאן ציפור, הקדוש ברוך הוא ירחם על כאן ציפור. על דברים אחרים הוא לא, אין הלכות על תחומים אחרים, אין הלכות על על עדר עיזים, מותר לקחת תלל ולשחוט אותו. גם אם הוא יונק מאמא שלו, מותר לה להיכנס לדיר, להוציא את התלה, אפילו לא כתוב, אולי זה לא יפה, כן יפה, אבל איסור אין בזה. מטיל קינה במעשה בראשית. שני טעמים בגמרא. אומר הרמב״ם, זה לא סתם שני טעמים, שני הטעמים האלו הם מבטאים מחלוקת עקרונית במחשבת ישראל, מחלוקת מאוד מאוד יסודית שהרמב״ם מדבר עליה בפרק כ"ו בחלק שלישי של מורה נבוכים. האם יש טעמים אנושיים למצוות? מחלוקת עקרונית. נחלקו חכמי ישראל, אומר הרמב״ם, מימים ימימה, האם יש טעמים למצוות. שורש המחלוקת, אומר הרמב״ם, עוד יותר קדום, האם בכלל יש מטרה וטעם לעולם, לבריאת העולם? האם האדם יכול לענות על השאלה בשביל מה נברא העולם? ויכוח גדול. בכל אופן, יש מי שאומר, אומר הרמב״ם, שכל מצווה יש לה טעם, יש לה איזו סיבה, ואנחנו יכולים וצריכים לחפש את הטעמים של המצוות, יש להם משמעויות אנושיות. ויש כאלה שאומרים, לא, אין לך סיכוי להבין את הטעמים, אל תזסק עם טעמי מצוות. ברגע שאתה מתחיל טעמי מצוות, אתה מעניש באלף את התוכן האלוקי, אתה מודד אותו באמת המידה האנושית, אתה מכניס את המצוות לעולם לקטגוריות המחשבתיות שלך, פסול, אתה לא יודע כלום, זה גזרות. מחלוקת ומחשבת ישראל מאוד חשובה. אומר רמב״ם, שתי הדעות בגמרא, שתי הדעות הללו, זה שתי הדעות האלו מחשבת ישראל, מחלוקת המוראים כבר. מי שאומר שמשתקים אותו בגלל שעושה מנותיו של הקב' ברוך הוא רחמים ואינם אל הגזרות, הוא מהשיטה שסוברת שאין תאמין למצוות. וכיוון שאין תאמין למצוות, אז אסור לך להגיד יגיעו רחמך. מה אתה מנתן טעם למצוות כן ציפור שזה קשור לרחמים? משותקים, זה גזרה. אתה לא יודע למה, כאן ציפור אין לך מושג למה. זה גזרה. השני אומר, לא נכון. מצד זה היה אפשר להגיד טעם למצוות. למה לא? אפשר להגיד שהקב' ברוך הוא מרחם על כאן ציפור. אפשר לתת טעם למצוות. אז למה לשתק? זה הסיבה אחרת. אלא שאם אתה מתחיל להגיד את הטעמים בנושא הזה, אתה עלול להסתבך. אתה אומר, הקדוש ברוך הוא מרחם על הציפורים, וזה נכון שהקדוש ברוך הוא מרחם על הציפורים, מצוות כן ציפור, אבל אתה מתחיל להסתבך, למה זה כן, ולמה לא רחם על זה, להתחיל לסבך אותך עכשיו, עזוב, אל תיכנס לנושא הזה. אבל הטעם הוא יכול להיות שהוא נכון. באמת נכון, שהסיבה שהקדוש ברוך הוא ציווה על שילוח הכן, לפי אותה שיטה, ולא שקדוש ברוך הוא מרחם על הבריאות, אומר הרמב״ם, כיוון שזה מחלוק את המוראים, עם פירוש המשנה, מותר לי לבחור איזה דעה שאני רוצה. יש פה שתי דעות. האם יש תאמין למצוות? אין תאמין למצוות. האם הסיבה היא שאסור להגיד מידותיו של הקדוש ברוך הוא רחמים, או בגלל סיבה אחרת? ואני אומר הרמב״ם, אני שיטתי, אני הולך בעקבות הדעה שסוברת שיש תאמין למצוות, מותר לי. ולכן אני סובר, וכך אני כותב במורה נבוכים, שהסיבה שמצוות שילוח הקן זה בגלל שהקדוש ברוך הוא מרחם על הבריאות. והוא דואג לבריאות, ואם הקדוש ברוך הוא דואג לבריאות, אז נלמד מזה לדאוג אחד לשני. כך כותב הרמב״ם מורה נבוכים, שעל כאן ציפור הגיעו רחמך. אפשר לתת שני פירושים, ואני אומר הרמב״ם, סובר, שהפירוש העיקרי הוא לא בגלל שעושה מידותיו של הקדוש ברוך הוא רחמים, זה דווקא בסדר. אפשר לעשות מידותיו של הקדוש ברוך הוא רחמים, זה לא נורא כל כך. אפשר להסביר מצוות בהסברים הומניים, מוסריים, אנושיים, וטוב שכך. אלא שהרמב״ם עצמו, בהלכות תפילה, פרק ט' כותב כך: מי שאמר בתחנונים, אמר כך, מי שריחם על כאן ציפור הוא ירחם עלינו, וכיוצא בעניין הזה משתקים אותו. למה משתקים אותו? מפני שמצוות אלו הן גזרת הכתוב ואינם רחמים. כך כותב הרמב״ם בעצמו בהלכות תפילה. הרמב״ם סובל מפיצול אישיות. ומורה נבוכים, אתה אומר לנו שעל כאן ציפור דו רחמך, זה בסדר גמור להגיד שזה בגלל שיש רחמים, בסדר גמור הרחמים, זה רק עניין אחר. אפשר להגיד, לנמק את המצוות בכל מיני טעמים אנושיים, זה מאוד יפה. בהלכות תפילה אתה כותב בדיוק פוסק הפוך, שאם אדם מזכיר בתפילה שהקדוש ברוך הוא מרחם על כאן ציפור ולכן בבקשה תרחם גם עלינו, זה נורא ואיום, כי המצוות זה גזירת הכתוב ואינם רחמים. הרמב״ם זה לא פשוט. בשיחות של הרב צבי יהודה כשהיה מזכיר את הרמב״ם, אז הוא היה אומר שאין סוף לדבר על הרמב״ם. יש גדלות כזאת שאי אפשר להכיל אותה, זו גדלות בלתי נתפסת, גדלות מבהילה של הרמב״ם. בהקדמה לעולה טריה, רב ציודה מביא את הסתירה הזאת, סתירה מאוד מפורסמת, שהרבה חוקרים העירו אותה, ומצטט את רשי, שרשי פתר את כל הסוגיה במילה אחת, כדרכו. האומר על כאן ציפור, אומר רשי, האומר בתפילתו. יש הבדל בין מורה נבוכים לבין הלכות תפילה. או יש הבדל בין לימוד תורה לבין תפילה. שני מצבים רוחניים שונים, שני מצבי נפש, שני מצבי דעת, שונים לגמרי. יש הבדל בין תורה לתפילה. כשאנחנו לומדים תורה, אומר הרמב"ם מורה נבוכים, אנחנו צריכים להביא את העולם האנושי שלנו. זה מה שיש לנו. זה השכל שלנו, אלה הרגשות שלנו, זאת האישיות שלנו. אנחנו צריכים להבין את התורה. ומה שיש לנו, זה הכלים שיש לנו. אנחנו עומדים מול המצוות, מנסים להבין אותם. מנסים לחקור ולהגיד סברות, הטעמו כזה, הטעמו כזה. אומר הרמב״ם, אתה רוצה להביא עוד טעמים? בבקשה, אין לה הרבה מתנגדות שתביא גם טעמים אחרים למצוות. העולם רחב, יכול להיות 70 פנים לתורה. יכול להיות אותה סוגיה עם 7 דעות ואותה מצווה עם 8 נימוקים. מצוין, יש הרבה סברות. ואפשר גם להגיד שמילותיו של הקדוש ברוך הוא רחמים, אפשר לנמק טעמי מצוות גם מסיבה של רחמים. אתה יכול לתת גם נימוקים אחרים, אין שום בעיה. כשאנחנו עוסקים בלימוד התורה, אדרבה, הגיוון והעשרה והפנים השונות מבורכים. להוסיף פרחים, להוסיף קישוטים, להציג עוד זוויות, עוד צדדים של הסוגיה, הרבה פנים. הדברים הם טובים וקדושים, הרבה אפשרויות. אלא שהאווירה בלימוד התורה היא אווירה בבית המדרש כשלומדים, היא פתיחת אפשרויות. אתה לא עכשיו מכריע. יש הרבה צדדים. אפשר להציג מחלוקת במחשבת ישראל, להציג הרבה שיטות באיזה נושא. בסדר גמור. כל מיני שיטות. מה השיטה הנכונה? אני לא יודע עכשיו מה השיטה הנכונה. אני מציג את השיטות, אני רואה צדדים שונים, זה מאוד מאוד חשוב. להעשיר את המפגש שלנו עם התורה על כל גווניו. אבל יש תפילה. תפילה זה מצב נפשי רוחני אחר לחלוטין. השם שפתי תפתח, אנחנו מתחילים בתפילה. השפתיים שלנו כאילו תקועות. מה תקועות? אתה גמרת סדר בוקר, דיברת בלי בעיה, אמרת מעלה סברות, רעיונות, קושיות, תירוצים, פתאום אתה עומד בתפילה, אני לא מצליח לדבר. שפתי תפתח. לעמוד מול התוכן האלוקי, לעמוד מול ריבונו של עולם, לפנות לריבונו של עולם בלשון נוכח בתפילה, פה זה לא סברות, אפשרויות, השארות. אתה עומד לפני המלך. כל מילה צריכה להיות אמת מוחלטת. כל התבטאות צריכה להיות ודאות גמורה, מתוך הזדהות שלמה. זה מה שאני רוצה להגיד לריבונו של עולם עכשיו. הגמרא מספרת על אחד האמוראים שראה חזן ניגש ואמר, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם אל הגדול הגיבור והנורא והעזוז והעמית, והמון המון תארים. הוא תואם את תארת הקדוש ברוך הוא בצורה רחבה עם כל הצדדים וכל הגוונים, ואותו המורה אחר כך זה אמר, סיימת? סיימת את כל השבחים של הקדוש ברוך הוא? אין עוד שבחים? אנחנו בתפילה, אלמלא שמשה רבנו בעצמו אמר האל הגדול הגיבור והנורא, לא היינו מעיזים להגיד כלום בתפילה, לא גדול, לא גיבור ולא נורא. למה? הרי כשאתה לומד בוודאי אתה יכול להגיד שיש בחינה שנקרא גדול, יש בחינה שנקרא גיבור ויש נורא, אפשר ללמוד את כל הצדדים. אבל בתפילה אני פונה אל אלוקים, אתה יודע מה זה גדול? אז מה אתה אומר את זה? אתה ברור לך שאתה יודע מה זה גיבור במאת אחוזים, אתה עומד מאחורי המילה הזאת? אני באמצע הבירורים, אני לומד על הנושא של קבורה, אני מנסה להבין את זה. אבל לעמוד מול הקדוש ברוך הוא ולהגיד מילה שאתה לא עומד נפשית באופן מוחלט מאחריה, בתפילה אין מליצות, בתפילה אין אפשרויות, בתפילה לא יכול להיות פער, הפרש בין המילים שאנחנו אומרים לבין הוודאות והמוחלטות הנפשית שבה אנחנו נמצאים. תפילה, השם שפתי תפתח. בתפילה צריכה להיות ודאות מוחלטת. תפילה, ריכוז חד משמעי. בתפילה אין סברות. האומר בתפילתו, אומר רש"י, אם אתה אומר לא בתפילה, מצוין, בסדר גמור. אם זה במורה נבוכים, בזמן בירור טעמי מצוות, בבקשה, תגיד טעמי, תגיד סברות. אבל עכשיו בתפילה אתה מכניס את עצמך לסוגיה, אל תכניס את עצמך לסוגיות באמצע תפילה. אל תגיד, כמו שריחמת לזה, עכשיו אתה, רגע, רגע, אתה עכשיו מכניס, רגע, אתה דן את כל הגזרות האלוקיות לפי רחמים, לפי מה שאתה תופס את מושג הרחמים, עכשיו, לפי אמת המידה האנושית שלך, אתה פונה לריבונו של עולם? מה פתאום? אל תוסיף. אנחנו מתקרבים לימים שבהם מרכז הכובד עובר מיום של תורה ליום של תפילה. אנחנו רגילים שרוב היום עובר עלינו בלימוד, וההרגל של 300 ומשהו ימים בשנה עושה את שלו. יותר קל לנו, התרגלנו בנפש שרוב היום עובר עלינו בלימוד. בלימוד יש צדדים שונים, מעיינים, רואים, סברה וכאן. העולם הוא יותר רחב, יש משהו נינוח, משהו עשיר, פתוח יותר. לא קל לעבור לימים שבהם מרכז הכובד יהיה תפילה. אולי דווקא לאנשים שרגילים בתורה כל היום זה אפילו קצת יותר קשה. לבוא בבוקר במקום ללמוד סדר בוקר, מה שאנחנו רגילים, להעביר בוקר שלם בתפילה. זה מעמד נפש אחר לגמרי. אנשים מתחילים, מביאים מסביב למחזור, ליתר ביטחון, איזה 4-5 ספרים מהצד, פה שיחות זה, פה שיחות על ראש השנה, פה זה תרושים. יותר קל, אנחנו, בתורה אנחנו מכירים. פתאום יום שלם. מה קורה? זה עבודה אחרת לגמרי. זה מעבר לעמדה אישיותית שונה, לעבודה רוחנית אחרת. מה הדגש, נקודת המרכז של הימים האלו, ימי ראש השנה ויום הכיפורים? בכלל אנחנו הולכים להגדיל את נפח התפילה. סליחות, כבר חלקנו אומרים סליחות, חלק עוד מעט הצטרפו באיחור, אבל הצטרפו, טוב מאוחר מאשר אף פעם לא. ובעשרת ימי תשובה מגדילים בעוד תפילות ועוד. הנפח התפילה בראש השנה ויום הכיפורים הופך להיות יותר ויותר משמעותי לנו. הרב חרל"פ בספרו "אורי ואישי", בטח כולם כבר קראו את הספר ולמדו אותו, אבל אני בכל זאת נקרא מפה דברים. הרב יעקב משה חרל"פ מדבר הרבה על העבודה המיוחדת של ראש השנה ויום הכיפורים. הזוהר אומר שמדבר על מה קורה בראש השנה, אז יש זוהר כזה של לפני תקיעות שמופיע במחזורים. הוא מצייר את זה שבעצם בראש השנה כאילו חוזרת הסיטואציה הזאת של המאבק על הברכה בין יעקב לעשיו. כאילו כל שנה בראש השנה הסוגיה הזאת מחדש. יצחק מגיע, הוא אומר לעשיו, לך תביא, לך תצוד לי צייד, ויעקב מגיע ועוקף, וזה חוזר כל שנה וראש השנה. זה לא סתם שזה חוזר כל שנה. בזמנו שהרב יעקב לבנון לימד על אכילת תפוח בראש השנה, אז הוא הזכיר את הגאון מבינה, כשהוא מדבר על חילת תפוח, אז הוא רומז לזה, הוא כותב שיעקב, כשהוא נכנס לקבל את הברכה מיצחק, נכנס לתורח חקל תפוחים, ככה רש"י מביא, ריח זה תפוחים. התפוח מזכיר לנו את ההתמודדות ההיא שם בין יעקב לבין עשיו. ראש השנה מחזיר אותנו להתמודדות הזאת. יצחק זה מידת הדין. יצחק יושב בדין, מידת הדין מתגברת ומבררת מי, מה, איפה ישראל עומדים. מה ההבדל בינינו לבין אומות העולם? יש את עשיו, יש את המקטרג. אנחנו יודעים שהגמרא אומרת שצריך לבלבל את השטן בתקיעת שופר. יש קטרוגים, קטרוגים חיצוניים, קטרוגים פנימיים. קטרוג, קטרוג זאת אומרת טענה על משהו לא שלם. השטן זאת הטענה שמנסרת בחלל האוויר וגם בתוך הנפש שלנו, שבעצם אנחנו לא באמת, אנחנו לא באמת, אנחנו לא שייכים באמת. השטן זאת אותו סדק קטן, אותה נטייה בלב שאומרת כל הזמן אי אפשר באמת להזדהות עם התוכן האלוקי, הרי זה לא עד הסוף. השטן זה אותה חולשה שאנחנו מחלישים את עצמנו מראש, אלא שאנחנו לא מאמינים שבאמת אפשר להיות איש תם, 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 שלם לגמרי. והמאבק מתנקז לנקודה אחת, לנקודת הדיבור. עשיו ציד בפיו, ויעקב אשתם, אומר רש"י, פי וליבו שווים. המאבק בין עשיו ליעקב מתחדד פה, על הפה, על הדיבור. שם זה נמצא. יש הרבה סברות. המחשבות הן יכולות להיות מאוד עשירות. אבל בראש השנה, וסביב ימות ראש השנה, הסוגיה מתחדדת לנקודה מאוד 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 מרוכזת, מאוד מאוד ברורה. האם פיו וליבו שווים? האם אנחנו בני יעקב? כוחו של עשיו גם בפיו. הוא מרמה את הבריות. יעקב הוא ההפך. תיתן אמת ליעקב. ויעקב מתפלל לפי חז"ל שהוא עומד להתחפש ולבוא אל יצחק: הציל הנפשי משפת שקר מלשון רמיה. ורש"י שם הופך את העולם בשביל להראות שיעקב לא משקר אפילו פעם אחת, שכל מה שהוא אומר זה אין בו שום שקר, הכל אמת לאמיתה. שפת אמת תיקון לעד. בראש השנה ובימים שלפני ראש השנה ובעשרת ימי תשובה, מרכז הכובד עובר ממרחב הסברות ומרחב הרעיונות לאיכות ההזדהות. זה זמן תפילה. הנושא הוא עכשיו, האם אתה עומד מאחורי המילה שאתה אומר? תם. ודאות, מוחלטות נפשית. אתה אומר משהו, אתה שם. בתפילה לא עושים מידותיו של הקדוש ברוך הוא רחמים. בתפילה זה לא זמן לפתיחת אפשרויות, זה לא זמן לנושאים שהם לדיון. תפילה זה עמדה נפשית של הזדהות, ודאות, מוחלטות. כל מילה עד הסוף איתה. פי וליבו שווים, כל עצמותי תאמרנה. בראש השנה הוא כותב: הננו נטבעים לחזק את בחינת יעקב. כי חוק לישראל הוא, אנחנו אומרים על ראש השנה, כך אמרנו היום בבוקר, משפט לאלוהי יעקב. העמדה הזאת של יעקב, איש תם, צריכה לצוף, צריכה להתחדד. לתקן את מה שחסרנו במידת האמת והשוויון המוחלט מהלב אל הפה. הפה והלב. כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. בימים נוראים, הקרבה או הנושא הוא כמה המרחק בין הפה והלב מצליח להתקצר. זאת עבודה מסוג אחר. אולי היא שונה ממה שאנחנו רגילים, אבל זה אולי מרכז הכובד. אפשר להתחיל להתאמן בברכות, בתפילות, בכלל בדיבורים. בכלל כשאדם אומר משהו שהוא עומד במאת האחוזים אחרי מה שהוא אומר, מזדהה לחלוטין, יותר ודאות, פחות חציצות, פחות מרחק נפשי בין הפה לבין הלב. צריך להיזהר לא לברוח, לא לברוח מההתמודדות הזאת. היא קשה, היא לא פשוטה, היא שונה מההרגל, אבל לא לברוח ממנה. יש פה תביעה מיוחדת לפי וליבו, עד כדי שמיעת קול שופר, שבה הפה של התוקע מביע לחלוטין את כל ליבו. וזה הנושא של תקיעת שופר, שהלב יוצא, הריאות, הנשימה, הלב נשפך החוצה, צעק ליבם אל השם. כך ראיתי, כותבים גם חב"ד, ספר קוטי תורה, בתקיעת שופר אין פער, מה שנמצא בתוך הלב זה מה שיוצא החוצה, אין אפילו אפשרות ליצור פערים, ריכוז מלא. זה מצוות היום, אנחנו מקשיבים לכל שהוא אין בו חציצות, הוא בא מהלב ישר. כך גם הרב ציודה כאן בשיחות לפרשת השבוע. בימים של חודש אלול, ימי סליחות ועשרת ימי תשובה, אנו מרבים בתפילה יותר משאר ימות השנה. מצבים שבהם יש יותר ערנות לנושא הזה. דווקא בימים אלו החשיבות של תשומת הלב להזדהות הנפשית עם המילים. לא לכל אחד יש את כל הפירושים ואת כל הרעיונות ואת כל הסודות של כל הכוונות התמונות בכל מילה. זה לא הנושא. הנושא המרכזי הוא השייכות, העמידה המוחלטת הנפשית שלך מאחורי המילים שאתה אומר. זה המרכז. זאת הסוגיה. צמצום הפערים. אין נווה מינה שפתאום האדם ידע מה שהוא לא למד עד היום. זה לא מבחן ידע, זה לא מבחן שוטטות מחשבתית, זה לא מבחן מקוריות מחשבתית, זה לא הנושא. הנושא הוא הנאמנות, התום. עשו שערים ראשיכם, אנחנו נגיד, ולפני כן נגיד, מבקשי פניך יעקב סל, בקשת פנים שהיא בבחינת יעקב. כל צד שהוא לא איתנו לחלוטין, משתקים. יש הרבה כיוונים, עכשיו משתקים, עכשיו זה לא הנושא, עכשיו בוא נתמקד. השם שפתי תפתח, זו תפילה לפני תפילה, שנצליח להגיע לזה שהשפתיים שלנו, כוח הדיבור שלנו יהיה נאמן, יהיה מתאים. הזכרנו ונזכיר וחזרנו ונחזור שהרבה הרבה מעשיית הלשמיה בכוח הפה תלוי בשמירה שלנו על הפה, גם בעובדה שאדם פי וליבו שווים, אבל גם בכלל בזה שאדם שם לב לכוח הדיבור דווקא בימים אלו, לאט לאט ליצור את התנאים, את ההכשרה, את ההתרגלות לדיבור שהוא נקי. פרשת השבוע שלנו, דווקא פרשת השבוע שלנו, המקורות החשובים של חז"ל לזהירות בדיבור ובזהירות בשמיעה. ליתד תהיה לך על אזניך, תורשים חז"ל מסכת כתובות, על אוזניך, שצבעותיו של אדם משופות כיתדות, שאם ישמע דבר לא הגון יסתום את אוזניו, כוח השמיעה. עוד מעט בראש השנה אנחנו נשמע, המצווה תהיה באוזניים, זאת עיקר המצווה, מצווה באוזניים, לשמוע כל שופר. לפי הכשרת האוזניים היום נצליח לשמוע במובן של שייכות נפשית יותר עמוקה. ונשמרת מכל דבר רע, גם בפרשת השבוע דורשים חז"ל מכל דיבור רע. כי השם אלוקיך מתהלך בקרב מחניך, יותר ויותר שכינה שורה במעשה ידינו, קרוב אליך, מתהלך בקרב מחניך. הנושא הוא הקרבה, הנושא הוא ההזדהות, השייכות העמוקה. בליל ראש השנה מנהג ישראל לאכול סימנים, תפילות, בקשות, עוד ועוד ניסיונות שדרך כל דבר שרק אפשר ליצור הזדמנויות נוספות לבקשות שיש בהן פיל וליבו שווה. וכל דרך אפשרית לחזק את הבקשה מכל לב. מנהג ישראל לברך אחד את השני לפני ראש השנה ובראש השנה, וזה לא סתם. להוסיף ברכה, להוסיף מילים, המילים שאומרים, המילים הטובות, המילים הנכונות, שאומרים אותם בלב שלם, בבן אדם לחברו, הן בונות את אותו תום, לא רק בבן אדם למקום, בתפילה, אלא גם בבן אדם לחברו. אדם אומר משהו לחברו, אומר את זה בלב שלם. שנה טובה, הוא אומר את זה, הוא ימצא שם. זה לא אמירת שלום אקראית. זה לב, לב שאנחנו צריכים לעמוד מאחורה. להיות מרוכזים מאוד נפשית במילים שאנחנו אומרים. והמילים האלו שנאמר בעזרת השם בשייכות, באהבה, בדבקות, יפעלו את פעולתה המיוחדת של תחילת שנה ראשית שנה, את אותו תום גדול של יעקב, ובזכות התום של יעקב הוא זוכה לברכה, הוא זוכה לכל הברכות הגדולות דווקא בגלל התום שלו, בגלל שהוא לא איש צייד. ומי שצד וביא ממרחק יצא לשדה, ומה הוא לא עשה, וכל כך הרבה תחבולות, הוא לא צלח את הבכורה, את הצד הראשון, הוא לא הגיע לברכה. ימים הולכים ומתקרבים, ברוך השם, לקראת תפילות של ראש השנה. ננסה בהמשך בשבועות הקרובים לעשות עוד הכנות במידת יכולתנו לקראת השנה החדשה. כל טוב.